אז אנחנו בשעה טובה ומוצלחת מתחילים היום את החצי השני של פרק י' ד', זה בדף ח' עמוד א', ומה שאנחנו נראה היום, אז נכון ככה, שאם ננסה רגע לסכם בשתי מילים או בשני משפטים את החצי הראשון של הפרק, החצי הראשון של פרק י' ד', יש בו בטניה שכשאדם יש לו עצבות ממילה דשמיא, הרבה פעמים זה מגסות הרוח, מכיוון שלא יודע את מקומו. אם הוא היה יודע מה מקומו, הוא לא היה כל כך עצוב מהמצב שלו. הוא מבין, זה איפה שאני, זה מה שאני, עם זה צריך לעבוד. העצבות היא בזה שפתאום באות לו מחשב אזור, הוא אומר, לי מגיע מחשב, לא מתאים לי כאלה דבר. וזה טוב, זה יפה שאדם אומר לא מתאים לי, אבל אם זה מגביא את האדם חלילה לעצבות, אז יש פה בעיה. אז זה בעצם היה החצי, זה הולך ככה, שפרק י' מתחיל שכל אחד יכול להיות בינו. ואם כל אחד יכול, כל אחד חייב להיות לפחות בינוני. פעם באמת היה כזה מין פתגם, הלוואי בינוני, אבל אנחנו צריכים לדעת שאם אתה לא בינוני, אז חלילה אתה רשע. ולא יעלה על הדעת שהקדוש ברוך הוא ברא אותך להיות רשע. אנחנו נגיע בפרק חפדת להבין מה זה שאיוב אומר, ריבונו של עולם, בראת הרשעים, שזה חלילה לא הולך חס ושלום, עץ מלהזכיר על זה שהקדוש ברוך הוא שולל ממישהו את הבחירה החופשית, ומאלץ אותו להיות רשע, זה לא יעלה על הדעת כזה דבר. מה שכן, אנחנו נראה בראת הרשעים, זה הולך על זה שהקדוש ברוך הוא ברא פלוני להיות, כבר סיכם, בינוני. מה זה בראת הצדיקים? נסברנו גם. מה זה בראת הצדיקים? הפירוש, שכמו שאיוב אומר, ריבונו של עולם, בראת הצדיקים, והסברנו, לא הפירוש שהקדוש ברוך הוא ברא אנשים שמלכתחילה מלידה הם צדיקים. יש כאלה, היו כאלה. אבל תורה לרוב תדבר, אנחנו לא, המקרים היוצאים מן הכלל, החריגים, בין אם זה לטובה, בין אם זה אחרת, זה לא הנושא שלנו, זה לא העסק שלנו. ודאי משה רבנו, ותראה אותו כי טוב הוא. אבל כשאיוב אומר, ריבונו של עולם, בראת הצדיקים, הפירוש, בראת כאלה שיש להם את הפוטנציאל, יש להם את היכולת, שעל ידי עבודה קשה, הם אכן יגיעו למדרגה של צדיקים, זה יכול להיות כמו דוד המלך, שאין לו יצר הרע שהרגו בתענית, זה יכול להיות כמו שציטטנו את פרק י' שמדבר על מי שמגביר את האור של נפשו האלוקית. זה יכול להיות כמו שהוא אומר כאן שהקדוש ברוך הוא נותן לו במתנה, עולמך תראה בחייך עבודה שהיא בבחינת עבודת מתנה אתן את כהונתכם. ויש עוד ועוד ועוד מדרגות. איך כל אחד יכול להיות בינוני? גם זה פשוט. כיוון שחז"ל אומרים שאין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטות, מסביר לנו אדמו"ר הזקן מהי אותה רוח שטות. וכדי להסביר מהי אותה רוח שטות צריך לחזור רגע ולהגיד ולהכריז שהמציאות הוכיחה, וגם התורה קבעה וגילתה את זה, שאפילו קל שבקלים יכול, עשוי, למסור את נפשו על קידוש השם. ואם כל כך יפה יהודים יודעים למות על קידוש השם, למה לא כולם זוכרים לחיות על קידוש השם? והסברנו, למות על קידוש השם, פה יש בירור במציאות. המציאות מבררת וזועקת, אם חלילה תעבור, אתה נחרט מעם ישראל. פה מתעורר ה... נקרא ביידיש דוס פינטה לעיד, נקודת היהדות, וזה גורם לאדם לעמוד על שלו בכל התוקף, אפילו לסבול איסורי מיטה השם ישמרם. בחיי היומיום, בשגרה הפרורית, השוחקת, היומיומית, שם יכול היצר הרע לבוא ולהכניס רוח שטות לאדם ולהגיד לו שגם אם הוא יעבור עבירה עודנו ביהדותו, לא הפירוש שמי שעובר עבירה הוא, הוא לא יהודי יותר, חלילה וחס. ישראל, אף על פי שחטא ישראל הוא. אבל בין זה שאנחנו אומרים שישראל אף על פי שחטא ישראל, ולבין להגיד על מישהו שנמצא ביהדותו, דהיינו שהיהדות שלו היא דבר חי, ואתם מדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום, זה עולם אחר. אם כך, איך יכול כל אחד להיות בינוני? יגיד לעצמו, אינני רוצה להיות שוטה, כמו אותו הקל שבקלים במשך ימי חייו, שיחיה ויזכה לעשות תשובה. אבל בינתיים הוא חי חיים שלא מתאימים ליהודי. איך יכול להיות? הרי הוא יכול למסור את נפשו על קידוש השם ביסורים קשים ומרים השם ישמרנו. נכון? יש רוח שטות. אני לא רוצה להיות שוטה. כשאדם ישנן לעצמו ויסביר לעצמו ויתעקש ויעמוד על שלו, שאני אינני רוצה להיות שוטה, הוא יוכל, יש לו את הבחירה החופשית המלאה שלא להיות רשע. לא להיות רשע, דהיינו בינון. זה השטות, זו השטות, זו השטות. על זה, על השטות הזו בדיוק אנחנו מדברים, על השטות הזאת שאומרת, אומר אותו אחד, אני אעבור עבירה ולא יקרה כלום. והרי ישראל אף על פי שחטא ישראל וכו'. ברגע שאני מבין שזו שטות ועוונותיכם מבדילים, בשום פנים ואופן אני לא אעשה. אז אם אנחנו ננסה עוד פעם לתמצת את החצי הראשון של הפרק, החצי, הרבע הראשון, כן, החצי הראשון של החצי הראשון, מה הוא אומר? כל אחד יכול להיות בינוני. החצי השני של אותו החלק הראשון, הפסקה הראשונה של הפרק אומרת, לא כל אחד יכול להיות צדיק. למה לא כל אחד? כי תלוי אם הקדוש ברוך הוא החליט לתת לך את המתנה הזאת, את האפשרות הזאת, או לא. להשתדל, כל אחד חייב. ולכן מצווים אותך, משביעים אותך, לפני שהנשמה יורדת למטה, תניא בסוף פרק ג' דנידה, משביעים אותו תהי צדיק, ואל תהי רשע. שואל אדמור הזקן, ואנחנו מתחילים את הפסקה השנייה. ובזה יובן כפל לשון השבועה, תהי צדיק ואל תהי רשע, דלכאורה תמוה. כי מאחר שמשביעים אותו תהי צדיק, למה צריכים להשביעו עוד שלא יהיה רשע? אם אנחנו אומרים הוא ישמע ויעשה מה שמשביעים אותו, בין אם השבועה הזאת זה כפשוטו שמשביעים אותו לעשות, בין אם זה שבועה כפי שמסבירה תורת החסידות, שזה מלשון סובה, שמסביעים אותו, שנותנים לו כוחות, וגם שבועה כפשוטה זה נתינת כוח. אז נתנו לו כוחות להיות צדיק, למה צריך עוד פעם להגיד אל תהי רשע? ואם חלילה יש אב האמינה שהוא לא יקיים מה שאומרים לו, אז מי אמר שהוא יקיים את החצי השני? אלא שהפירוש אומר אדמור הזקן הוא כך, אף אחד מאיתנו אין איתנו יודע, אף אחד מאיתנו לא יודע מה תפקידו בחיים. כל אחד צריך להשתדל תהי צדיק, ולפחות אל תהי רשע. זאת אומרת, דע את מקומך. כל זמן שלא הגעת למדרגת הצדיק, ויכול להיות שגם תגיע ולא תדע את זה, כמו שאמר רבא כגון ענה בינוני, שהוא חשב שהוא בינוני למרות שהוא כבר היה צדיק גמור. אבל דע את מקומך, תשתדל כמיטב יכולתך להיות צדיק, ותכף נראה איך. הרי אמרנו שלהיות צדיק זה מתנה מהשמיים. נכון, ההתגברות על הרע היא המתנה מהשמיים. הכוחות בנפש, האורות פתאום, אני האלה שבוערים לאדם בנשמה, זה מתנה מהשמיים. אבל את הכלי לזה, תהי צדיק. בעשייה שלנו כל אחד יכול לעשות את המאמצים, תכף נראה בסור מרע ועשה טוב, שני קווים, שבהם אני יכול לקיים תהי צדיק. מה הפירוש תהי צדיק? כיוון שלהיות צדיק זה מתנה מלמעלה, אז תהי צדיק צריך להסביר, אתה תעשה את העבודה שלך. אתה תהי צדיק, אתה תעשה את עצמך צדיק. לא ייתנו לך את זה מן השמיים. לפחות אל תהי רשע. השבועה היא על השעתה, הרי לא יכולים, לא משביעים אותך על מה שאתה לא יכול לעשות. תהית, אנחנו תכף נראה, אל תדאג, אנחנו תכף נראה שיש פה עבודה מעשית שכל אחד מאיתנו יכול לעשות בקטע הזה, בתחום הזה, בסוג העבודה הזה שנקרא תהי צדיק. אנחנו תכף נראה שיש כזה דבר. יש עבודה מעשית בסור מרע ועשה טוב של תהי צדיק. האם תגיע או לא תגיע? זה לא תלוי בך. אבל את התהי, את העשייה הזאת, את ההליכה, כמו שזה נקרא, יש בני הנביאים. כן, הרמב״ם מדבר על המושג הזה שנקרא בני, מי הם בני הנביאים? הם הולכים בדרכי הנבואה. הם עושים כל מיני פעולות שמכשירות אותם לזה שתשרה עליהם רוח הקודש. לאו דווקא שתשרה. הם יכולים להישאר בני הנביאים עד מגיל 120 ולא לקבל את הנבואה. אבל הם עושים את שלהם להכין את עצמם להיות מוכנים, להיות ראויים, להיות זמינים. שאם וכאשר ירצה הקדוש ברוך הוא להפוך אותם לנביאים, הם יהיו מתאימים. כי סתם אחד שלא עשה את כל ההכנות האלה, ודאי שלא יהיה. בואו נקרא קצת ברצף. ובזה יובן כפל, לשון השבועה תהי צדיק, ואל תהי רשע, דלכאורה תמוה, כי מאחר שמשביעים אותו תהי צדיק, למה צריכים להשביעו עוד שלא ירשע? אלא משום שאין כל אדם זוכה להיות צדיק, ואין לאדם משפט הבחירה בזה כל כך, שימו לב לביטוי כל כך, שכשאומרים כל כך משמע, שקצת כן, ותכף נברר את זה. אז אין כל אדם זוכה להיות צדיק, זה מוחלט. ברור, לא כל אחד זוכה. אבל בעניין של משפט הבחירה כבר קצת יש. ואין לאדם משפט הבחירה בזה, הוא היה יכול להגיד, ואין לה משפט הבחירה בזה כלל. כמו שהוא אמר קודם, אין כל אדם זוכה לזה. לא, הוא אומר, אין לאדם משפט הבחירה בזה כל כך, משמע שקצת כן. במה? להתענג על השם באמת, זה העשה טוב, ושיהיה הרע מאוס ממש באמת, בסור מרע. ולכן משביעים שנית, אחרי שאומרים לו תהי צדיק, אבל כיוון שהגלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם בבית דין של מעלה גלוי וידוע שמה, שלאו דווקא שכל אחד יכול, נו, אתם צריכים לשאול שאלה, שמה יודעים מי כן צריך ומי לא צריך. לא הפוך, סליחה, אתה צודק, כל אחד לפי מה שהוא, זה מה שרצית לומר, בהחלט אתה צודק, מי שעליו אומר איוב ריבונו של עולם ברת הצדיקים שישביעו אותו תהי צדיק, ומי שעליו אומר איוב ריבונו של עולם ברת הרשעים, יגידו לו אל תהי רשע. נו למה באמת לא ככה?
אתה מסביר את הכל כך, מה? שיש מקום שכן אפשר להיכנס.
עד סוף הפרק אנחנו נדע טוב מאוד למה זה ככה, שבאמת יש נתינת מקום לכל אחד, כמו שגם דיברנו בשיעור שעבר, דיברנו על זה שבדורנו משהו השתנה, אנחנו עדיין הולכים על המהלך של אדמור הזקן, לפני הדור המיוחד שבו אנחנו חיים, שבו כבר ניתנו כוחות אחרים, אבל בדור, עד לדורנו, כן, משביעים אותו תהי צדיק, אבל לוקחים בחשבון שלא כל אחד יכול, ולכן גם אומרים לו ואל תהי רשע, ואז הוא מסביר, ולכן משביעים שנית, אל תהי רשע על כל פנים, שבזה משפט הבחירה והרשות נתונה, לכל אדם למשול ברוח תאוותו שבקרבו, שבליבו, ולכבוש יצרו שלא יהיה רשע אפילו שעה אחת כל ימיו, כמו שכבר דיברנו בחצי הראשון של הפרק, בין בבחינת סור מרע, בין בבחינת ועשה טוב, ואין טוב אל התורה, הוא מזכיר לנו שיש מצווה כזאת שמאוד מאוד קשה לקיים אותה כתיקונה, שהיא מצוות תלמוד תורה. שלא לעבור על ביטול תורה זה לא דבר פשוט. וגם זה ניתנה רשות לכל אחד. אבל, אומר אדמור הזקן, בסדר. כל אחד, אז מה סיכמנו עד כאן? שמשביעים אותך תהי צדיק, אבל לאו דווקא שאתה יכול, אז במה אתה מקיים את זה? במה אתה מקיים את ואל תהי רשע? זה ברור. במה? בזה שאתה לא רשע. אבל איך תקיים את התהי צדיק אם זה מותנה מלמעלה? אז הוא אומר פה, הוא מתחיל להסביר. הוא מתחיל קודם בסור מרע, ויגיע אחר כך גם לבעשה טוב. הוא הולך לתת לנו כאן עיצות מלוקטות מדברי חז"ל, איך האדם יכול, לא רק בעניין הזה של לא להיות שוטה. קודם דיברנו לא להיות שוטה, זה היה סוג אחד של עיצה. אני מחפש את טובת עצמי. אני רוצה להיות דבוק בקדוש ברוך הוא, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום. אני רוצה לחיות חיים אמיתיים. זה חשוב. אבל יש עוד עיצה. עיצה שמדברת יותר, איך נקרא לזה, בגובה העיניים של היצר הרע. בעצם באים חז"ל ואומרים לנו ככה. מתחיל מהחטא הראשון, חווה בגן עדן, ותראה אותו כי טוב הוא, כתוב העץ למאכל, כן? זה נראה יפה, זה מושך, זה קורץ, זה מבטיח כל מיני הבטחות, איזה תענוג יהיה לך אם תעשה את זה. אם אתה תהיה חכם, בוא תחשוב קצת. האוכל הזה נראה לך ממש נפלא, בסדר, אין הכשר, אבל זה נראה טוב, עכשיו זה אולי טעים. מה יהיה עוד שעה? עוד שעתיים. אכלת את זה, חלילה. אם לא אכלת את זה, ודאי. תוציא את זה מהמקרר, תוציא את זה מהתנור, זה יעמוד ככה בחוץ. עוד שעה ועוד שעה. איך זה ייראה עוד שעתיים ועוד שלוש ועוד יום ועוד יומיים? ואם חלילה מישהו אכל את זה, איך זה ייראה עוד כמה דקות? זה כבר לא מעורר תיאבון. תחשוב על עוד כמה שעות, זה לא רק שזה לא מעורר תיאבון, זה אפילו דוחה. אומר אדמור הזקן, אם אתה תתבונן ויש כזה מהלך שאדם יכול וצריך לפעמים לפשוט, איך נגיד, להגעיל את עצמו מאותן התאוות שבא היצר הרע ומראה לו מול העיניים, יש עיצת נגד. היצר הרע בא ומגדיל את התאווה שלך בזה שהוא מראה לך כמה שזה טוב ונחמד. אתה יכול לבוא וללכת במהלך ההפוך ולהגעיל את עצמך מזה. זה לא הפירוש שצריך להגעיל את עצמך מזה עד כדי כך שלא תוכל לאכול לעולם. כי גם זה לא דרך התורה. התרופה הזאת של להגעיל את עצמך מדברים, מתאוות מסוימות, זה רק עצת נגד, כמו שנותנים אנטיביוטיקה למישהו שתקף אותו איזה חיידק. ודאי שאנטיביוטיקה זה לא אוכל. ודאי שאדם לא אמור לחיות את כל החיים שלו עם אנטיביוטיקה. אבל כשכוח ההגנה הפנימי של הגוף נחלש, אז לפעמים אפשר לסייע לו מבחוץ על ידי תרופה. אז התרופה שהאדמור הזקן מגלה לנו כאן, בשם, בדברי חז"ל, בסור מרע, זה תרופה מרה. זה לא תרופה שאמורה להיות מזון. אבל מה אפשר לעשות כשחולים לוקחים תרופות? והוא אומר כך, אך אף על פי כן, צריך לקבוע לו עיתים גם כן לשיט עיצות בנפשו להיות מואס ברע. למרות שהוא אמר שהבינוני הרי לא יכול להיות מואס ברע. כי יש הבדל בין המאיסה ברע, שהוא תכף יראה לנו איך האדם מגעיל את עצמו מכל מיני תאוות, למאיסה ברע של הצדיק. הרע, הצדיק סליחה, שמואס ברע, כמו שלמדנו בפרק י', הוא מואס ברע כי זה נגד רצון השם. הוא מואס ברע בגלל שהוא רואה שזה רע. הוא לא מואס ברע כי זה מגעיל אותו באופן אישי. באמת, כשאדם הוא בתוקפו, הוא יכול להגיד אפשי ואפשי, כן, על עבירות מסוימות, אומרים חז"ל, שאדם יכול וצריך להגיד אפשי ואפשי, זה לא מגעיל אותי בכלל, ההפך, מתחשק לי מאוד לעשות את זה. ומה יעשה שאבי שבשמיים גזר עליי? יש לזה הרבה יותר משמעות. אם אתה מודה שזה מוצא חן בעיניך, שזה מפתה אותך, שזה קורץ לך, ואתה לא עושה את זה כי השם לא מרשה. אבל מי שלא יכול לעמוד בזה, צריך להגיד, אי אפשי, זה מגעיל אותי, זה דוחה אותי. כי לפחות זה יהיה גדר הגנה. זה יתחום אותך שלא תיפול חלילה. מי שיכול להגיד אפשי ואפשי, הוא מעשה ואבי שבשמיים גזר עליי, מצוין. אבל מי שכבר חטא בזה, למשל, לא יכול להרשות לעצמו להגיד אפשי ואפשי. כי אתמול אמרת אפשי ואפשי ואכלת. אז מה עכשיו אתה עושה? זה מאוד מסוכן להגיד אפשי ואפשי. וצריך לדעת שאתה במדרגה הזאת, שאני יכול. מה פתאום אתה יכול? אתה לא יכול. תגיד לעצמך, אני לא יכול, זה מגעיל אותי. וזה ייתן לך כוח לא להימשך אחרי זה. כמובן שגם זה צריך להיות במידה. סוף סוף הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, לא לתוהו בראה, אלא לשבת יצרה. אז דיברנו על המואס ברא, שהוא אומר פה שצריך להשית היצות בנפשו להיות מואס ברא. זה לא מאיסה ברא כמו של הצדיק, אבל במה שנוגע למעשה בפועל, כן? הוא נותן לנו שתי עצות, אחת לגבי תאוות ניאוף, אחת לגבי תאוות התענוגות האכילה, ושתיהן באותו סגנון. הוא אומר ככה, אך אף על פי כן צריך לקבוע לו איתים גם כן לשית עצות בנפשו, להיות מואס ברא, כגון בהצעת חכמנו זל. אישה חמת מלאה צועה חולו, וכאי גוונה, וכן כל מיני מטעמים ומעדנים נעשים כך, חמת מלא צועה, וכן כל תענוגי עולם הזה החכם רואה נולד מהם, שסופן לרכוב ולהיות רימה והשפעה. אז בעצם יש פה מהלך שבעיקרון הוא מהלך מאוד בעייתי. אתה הרי אחר כך צריך לאכול, אתה צריך לברך על זה ברכות הנהנין. אתה עכשיו השקעת חצי שעה של התבוננות, שהמאכל הזה במעיים יוצא, נהיה ממנו מה שנהיה ממנו, ואחר כך הוא נראה בצורה כזאת וכזאת, שאי אפשר לברך לידו איך שהוא נראה אחרי זה. ואתה צריך להסתכל על האוכל ולראות את זה כדי שלא להתפתות לאכול מאכלות אסורות. נו, אחר כך איך תאכל אוכל רגיל? זה הרי גם יהיה ככה. לכן הרפואה הזאת שחזל אומרים לנו צריך להבין שהיא נועדה למצבים קשים. זה לא רפואה כזאת שאפשר לאכול אותה כל יום. ולכן אומר, צריך להשית היצועת בנפשו, לקבוע לו איתים. זה מזמן לזמן, לעיתים רחוקות. כן, יש משמעות לזה, אבל ודאי שאם האדם יגיד את זה לעצמו כל היום, הוא יכול לגמור בבית רפואה או יותר עמוק. כי הוא לא יאכל אף פעם, ויש אנשים כאלה, אנחנו מכירים. שאמרו לעצמם שהאוכל זה מגיל, והם לא רוצים להיות שמנים, והם לא רוצים להיות כבדים, והם לא רוצים ככה, והאוכל הזה זה ככה, והגילו את עצמם מאוכל עד שהם נהיו חולים וצריך להשפז אותם, והם גם מתים מזה לפעמים, השם משמעו. אז עם הרפואה הזאת, שוב, מאוד מאוד בזהירות. אותו דבר לגבי ההצעה הראשונה, לגבי תאוות ניוף, הרי אדם צריך להתחתן ולהעמיד ולדות ולקיים מצווה. אז בוודאי שהוא לא יכול להגיל את עצמו מהעניין הזה. מצד שני, כיוון שהיצר הרע נאחז בתאוות האלה בצורה כל כך חזקה, באו חזל וגילו לנו, יש תרופת נגד. אבל כמובן שהמינון זה הדבר החשוב כאן. זה לגבי אסור מרע, ולגבי הוועשה טוב, הוא אומר, וכן, כן, וההפך, ההפך מאסור מרע שהוא דיבר קודם, להרגיל את עצמו, כמו שהוא אומר קודם, לקבוע לו איתים לשית עיצות בנפשו, להיות מואס ברא. אז ככה גם ההפך, להתענג ולשמוח בהשם, על ידי התבוננות בגדולת אינסוף ברוך הוא כפי יכולתו. אז כל אחד יקבע לעצמו איתים להתבונן בגדולת אינסוף ברוך הוא, ולהרגיל את עצמו לשמוח בזה. ולהביא את עצמו למצב של שמחה בזה. והשמחה באה מההתבוננות. אנחנו נראה בעזרת השם בפרקים הבאים כמה וכמה התבוננויות, כמו למשל בפרק למד ג' שהוא מדבר על השמחה, כשאדם רואה בנפשו שהוא צריך לעודד את עצמו ולשמוח, לעורר את עצמו, להחיות את עצמו בשמחה, אז הוא התבונן, הוא נותן שם התבוננות בעניין של קרבת השם לטוב, איך הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, ואיך הוא קרוב לכל קוריו, ועוד כאלה עניינים. אז יש בתניא הרבה מאוד התבוננויות שהוא מלמד אותנו איך להתבונן, אפילו שעדיין לא הגענו למדרגת הצדיק, שיש לו אהבה בתענוגים, תורת החסידות נותנת לנו הרבה מאוד כלים של התבוננות, אבל רגע, אני הרי יודע שאני לא כזה אמיתי. גם לגבי המאיסה ברא וגם לגבי ההתעוררות של השמחה והתענוג בטוב, באמת הרי זה לא ממש המדרגה שאני שלי, זה לא ממש המדרגה שאני אוחז בה. וזה מה שהוא ממשיך ואומר, אף שיודע בנפשו שלא יגיע למדרגה זו באמת לעמיתו, כי אם בדמיונות, וזה אחת הפעמים הבודדות שאדמור הזקן מדבר על המושג הזה של דמיונות בתניא, למדנו ביחד סוף פרק ג' יש דמיונות שווא. דמיונות שווא זה דמיונות שהם אינם רצויים, שכשאדם למד איזשהו עניין בידיעת אלוקות, והוא קצת מתפעל מזה, לא זה האהבה ואירה שדיברו עליה. האהבה ואירה שדיברו עליה באה על ידי שהאדם יעמיק דעתו, יקשר מחשבתו, יעמיק מחשבתו, יקשר דעתו בחוזק ובהתמדה, שעה גדולה בכל יום. זה מוליד אהבה ואירה אמיתית. אבל אם הוא לא העמיק את דעתו, אם הוא לא יתבונן בזה בעריכות, אז זה לא אהבה ואירה אמיתיים, אלא רק דמיונות שווא. זה לא בסדר. כאן, ואנחנו עוד נראה בהמשך, יש מושג, היום אולי יקראו לזה הפסיכולוגים למיניהם, דמיון מודרך. אתה מדמיין לעצמך משהו, למרות שבמצב שבו אתה נמצא זה עדיין דמיון. אבל סוף כל סוף, הדמיון הזה יכול להוביל אותך לאנשהו. זה שאתה מדמיין לעצמך שכבר עברת את הדרך, זה מראה לך שזה מציאותי. ואם זה מציאותי, יש סיכוי שגם תעשה את המאמצים כדי להגיע לשם. זה לא שתדמיין ותגיע לשם בכוח הדמיון. דמיון זה דמיון. אבל הדמיון יכול לתת לך תחושה שמצב מסוים הוא קצת יותר מאשר דמיון, אולי הוא קצת מציאותי. זה הדמיון, שאתה מדמה שמשהו הוא מציאותי. ואז יש סיכוי שאתה תשקיע את הכוחות ואת המאמצים ואכן תגיע לשם. וזה מה שהוא ממשיך ואומר, אף על פי כן, הוא יעשה את שלו לקיים את השבועה שמשביעים תהי צדיק, והשם יעשה הטוב בעיניו. זאת אומרת, עוד פעם זה מוכיח את המהלך שהוא אמר קודם, שכשמשביעים אותך תהי צדיק, משביעים אותך רק על מה שבידך לעשות, לא על מה שבידו של הקדוש ברוך הוא. אתה תעשה את הכלי, וכשהקדוש ברוך הוא ירצה, אז אתה כבר תהיה מוכן, אתה כבר תהיה שם כדי לקבל את זה. אם הוא ירצה ואתה לא תהיה שם לקבל את זה, מה יקרה? ודאי שתפסיד.
זה שהשבוע
של תהיה
ככה תמיד לגבי המעיסה ברע, לגבי מחשבת ברור מעשה, הוא בסדר.
זה ודאי, זה
צריך
למעוס
ברע.
למעוס ברע וגם לאהוב את הטוב, ואמרנו שהם שקולים. בפרק י' הוא דיבר, כשהוא דיבר על צדיק שאינו גמור, אז הוא אמר שהחיסרון בצדיק שאינו גמור, רואים את זה גם באי-מאיסה שלו ברע, וגם בפחות אהבת השם. כי האהבה והמיאוס הם שני הופכים. אז כמה שיש לו, עדיין נשאר אצלו איזושהי תאווה, איזשהו חוסר של מיאוס לגמרי ברע אצל אותו הצדיק שאינו גמור, אז כנגד זה גם חסר לו באהבת השם. דיברנו שיש הקבלה בין הדברים. טוב, אנחנו, אני חושב שנעצור כאן, ובעזרת השם נמשיך ביום חמישי את הסיום של הפרק ותחילת הפרק הבא, בעזרת השם יתברך. יחי אדוננו, מורנו ורבינו, מלך המשיח לעולם ועד.